יהודי אחד שאל פעם את חבר שלו, למה בליל הסדר שואלים קריאות, אבל בראש השנה ויום כיפור לא שואלים שום שאלות? גם בהם יהודים עושים כל מיני מנהגים מיוחדים שכל השנה, ובכל זאת לא שואלים שום שאלות. חבר שענה לו, כשיהודי בוכה, נהנה, מתפלל, זה לא דבר מעורר שאלות. אבל כשיהודי שמח, חוגג, חש במלך, זה דבר שמעורר הרבה שאלות. חג הפסח מביא איתו הרבה מצוות טובות, מצה, מרור, קורבן פסח, אבל יש מצווה אחת מרכזית שהיא תופסת את הזמן ברוב הסדר. רוב הערב עובר על מצוות האגדה והגדת לבנך. על המצווה לספר לבן, לספר לעצמנו ולילדים את סיפור יציאת מצרים. מעניין, חג הפסח, סיפור יציאת מצרים, זה המקום היחיד שבו התורה מצווה להעביר לדורות הבאים. אין מצווה בתורה, מצווה מפורשת על כל פעם בתורה, להביא ילד בראש השנה לשמוע שופר. אין מצווה בתורה, באופן מפורש, ללמד את להתפלל. אין מצווה בתורה, כמעט שמצווה, על שום דבר אנחנו לא מחויבים בתורה עצמה, באופן מפורש, ללמד אותה את הילדים. מקום אחד, חג אחד, שבו התורה מצווה באופן מפורש לשתף בו את הילדים, זה בפסח. מצוות והגדת לבנך סיפור יציאת מצרים. ולהיות שלשתף את הילדים זה לא דבר פשוט, גם בילדים קטנים, אז יש רשימה שלמה של מנהגים והלכות שאנחנו עורכים כדי להחזיר את הילדים ערים. כדי באמת לסקרן אותם, כדי לגרות אותם, כדי לגרום להם להתעניין. דבר ראשון מובא בשולחן ערוך, שמצווה למהר להתחיל את הסדר. בליל שבת לפעמים אדם מגיע הביתה, יושב על הספה, קצת נח, אחד שעושה קידוש. בליל פסח מצווה למהר להתחיל את הסדר מיד כשהוא בא הביתה. להתחיל כמה שיותר מוקדם כדי לתפוס עוד שעור, עוד שעה שהילדים ערים. אחר כך לאורך תחילת הסדר, השלב הראשון של הסדר, אנחנו עושים שלושה ארבע דברים שכל כולם זה להטמיע את התינוקות. לסקרן אותם. לגרום להם להתפלל, לגרום להם לשאול שאלות. הדבר הראשון, אנחנו נוטלים ידיים ולא אוכלים כלום. וזה דבר שמיד הילד שואל, אבא, אחרי שנוטלים ידיים הוא תמיד לדבר, כי מיד מיד אוכלים. איפה המצב? למה לא אוכלים? הדבר השני, אחרי שנטלנו ידיים ולא אכלנו, אנחנו עושים עוד מנהג מוזר מאוד שאף פעם לא עושה אותו. מטלים את הקרקס במי מלח, בצל, תפוחי אדמה, כל אחד עם המנהגים שלו, מטלים את זה במי מלח על השולחן. במשך השנה לא מביאים מי מלח אל השולחן, בטח שלא מטבלים בהם קרפס. והנה אנחנו עושים מנהג מוזר, ושוב הילד אמור לשאול, אבא, למה עושים את המנהג המשונה הזה? והדבר השלישי, אחרי שאכלנו את הקרפס, אנחנו מזיזים את הקרצות הצידה ומתחילים לומר את האגדה, מה נשתנה, עבדים היינו. ושוב הילד שואל, אבא, אני כבר מצפה שנאכל את המצות. שנה שלמה אוכלים את המצות, ומזיזים את הקערה עם המצות הצידה ומתחילים לומר מה נשתנה. שוב אנחנו עורכים שוב ושוב מנהגים משונים כדי לעורר את הפליאה של התינוקות, כדי לגרום להם לשאלות, וככה מתוך התינוקות נוכל לספר להם את סיפור יציאת מצרים. נוכל לומר להם איך שעבדים היינו במצרים, והשם הוציא אותנו משם ביד חזקה. כדרכה של התורה להתייחס לכל הפרטים ולא להשאיר חורים, אז התורה מפרטת שכשאומרים והגדת לבנך, אומרים ללמד את הילדים, אז יש יותר מילד אחד. העולם של ילדים הוא לא חגבני. הוא מגוון מאוד, הוא עשיר, יש כמה וכמה סוגי ילדים, והתורה בעיקר מדברת על ארבע קבוצות עיקריות, חכם, רשע, תם ושאלה לשאול, והתורה מתייחסת לכל ילד באופן מפורש, נותנת עיצות דידקטיות איך לטפל בו. איך לדבר אליו, איך לענות לו. מאוד מאוד מעניין, ככה התורה לא עוסקת בדרך כלל בבעיות חינוכיות, אבל בפרק הזה, התורה מצווה והגדת, אז התורה יורדת לפרטים ונותנת לנו את התפיסה החינוכית שלה, איך היא רואה את אגף הילדים, ממה הוא מורכב, ממה הוא בנוי, ואיך לדבר לכל ילד וילד. התורה נותנת ארבע שאלות עם ארבע תשובות. יותר מדויק, שלוש שאלות וארבע תשובות. ילד אחד הרי לא שואל. אז זה חכם, רשם ושאינו יודע לשאול. הדילמה הראשונה שעומדת לפני האבא בליל פסח, שכמו שהתורה מתייחסת אליה, היא למי לענות ראשון. לאבא יש ארבעה ילדים ליד השולחן. חכם, אחד רשע, אחד תם, שלושה שואלים ביחד צועקים. אחד שותק, שזה לא פחות מלחיץ. ואבא לא יודע, במי הוא אמור לטפל ראשון? למי הוא אמור לענות ראשון? לטפל חכם ששואל שאלות כל כך מסקרנות שזה גאווה לאבא לענות לו? או להפך להתייחס לרשע, אולי להתייחס לשאינו יודע לשאול. אז הרבי אומר על הרעיון הזה, תורה עצמה עונה על כך. הראשון, האם נתבונן בתורה, פשט בו, איך היא מסדרת את סדר הילדים, נשים לב שהיא עצמה בעצם נותנת את התשובה. הילד הראשון שמופיע בתורה הוא הרשע. זה הילד הראשון שהתורה מתייחסת אליו, בפרשת ב', בתחילת פרשת החודש, והיה כי אמרו אליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? זאת פה תק, זה שמות י' ב' חבב, הילד הראשון שהתורה מתייחסת אליו זה הילד הרשע. הילד השני שהתורה מציגה את הטענה שלו, זה השאינו יודע לשאול. הילד שלא שואל כלום. והגדת לבנך ביום ההוא למור, והגדת, הוא לא שואל, אמר לו. הילד השלישי שהתורה מדברת עליו, זה התם. אנחנו יכולים לראות את זה בקורות. המובה הראשונה זה הרשע, המובה השנייה זה התם, השאינו יודע לשאול. המובה השלישית זה התם, הילד הפחות חכם, שרוצה לדעת, באמת הוא סקרן, הוא מעורב במה שקורה בסדר, אבל יש שרונות בינוניים, שואל באופן כללי מעולות, זה הילד השלישי שהתורה מתייחסת אליו, והילד הרביעי, החכם, אליו התורה מתייחסת אחרון, והוא בכלל לא מופיע בחומש שמות. הוא מופיע בסוף התורה, לא בסוף התורה, בחומש דברים, בכבב. התורה בכלל לא מונה אותו בפרשת הפסח, בפרשת החודש הזה לכם. והחלוקה הזו, כשאתה חושב עליה רגע, היא מאוד מאוד הגיונית, ויש פה עיקרון חשוב. הרשע והשני יודע לשאול, הם שניהם ילדים מוקנים במרכאות. הם שניהם ילדים שעלולים לזלזל בקיום המצוות. הרשע ברור, הוא הרי מטריס, הוא הרי מתחלף, הרי יש בו איזה כעס, איזה אמור. השני יודע לשאול, הוא גם לא שואל כלום, הוא לא מחובר, הוא עלול יום אחד לעזוב הכל, כי הוא לא מסקרן, לא מעניין אותו מה שקורה פה. התם והחכם הם מעורבים, אחד יודע יותר, אחד יודע פחות. אז דבר ישאר את התורה, תענה לזה שעלול לא לקיים. תענה לזה שאלות הם לא להרחבת הידע, הם לא לאינטליגנציה אצלו. הם שאלות שנוגעות אותו האם לקיים או לא לקיים. לכן הראשון הוא הרשע, הוא בוודאי המסוכן מכולם. אחר זה שלא שואל. אם הוא לא שואל, אם הוא לא מסתקרן, אם הוא אדיש, הוא גם כן מסוכן. אדישות קרחה בדרך. הקרחות, האדישות גורמת יום אחד לפרוק הכל. עלולה חלילה לגרום לכך. אז לכן הילד השני, זה השאינו יודע לשאול. אחר כך באה הקבוצה האחרונה של התם והחכם, שהם שואלים להרחבת הידע. התם בשביל הידע הבסיסי, החכם בשביל הרחבת הידע, ולכן הם קצת יכולים לחכות. להעיר הערת אגב, הבעל האגדה, כל אחד בטח מתפלא על מה שאני אומר, כי כולנו זוכרים מהאגדה סדר אחר, באגדה דווקא אומר ראשון חכם, אהב את הרשע, השי התם, ואת השני יודע לשאול, אומר אחרון, לא כמו התורה. הרשע והשני יודע לשאול, אלה המסוכנים. בעל האגדה מתחיל דווקא חכם ורשע, והתם, ואת השני יודע לשאול, אומר אחרון. אז מסבירים המפרשים, גם הרבי רומז לזה בפירוש שלו על האגדה, שבעל האגדה מסדר את האגדה בצורה יותר מחמיאה. זה לא נעים לאבא לשבת בשולחן הסדר, לפתוח את האגדה ולומר כנגד ארבעה בנים דמרה תורה, הבן הראשון הוא רשע, הבן השני הוא שאינו יודע לשאול, איזה צורה יש לסדר הזה, איזה צורה יש לאבא הזה, איך הוא יכול להתקרב לצדדים עם כל החגיגות מסביב, עם כל הטקס שהגדול שלו הוא רשע והשני שלו הוא אילם, והשלישי הוא שהוא תם, והרביעי האחרון, הבן זקונים, עשו טובה, הוא חכם. לכן בעל האגדה דווקא מתחיל עם החכם לעשות לאבא הרגשה טובה, עובר לרשע, גם הרשע הוא ילד חכם, והשלישי הוא התם שהוא פחות מוכשר, שאינו יודע לשאול, הוא שומר אחרון. מה לעשות, גם ילדים כאלה ישנם. אז הוא בונה את זה לפי סדר אידיאלי. אבל אם אנחנו רוצים לדעת מבחינה חינוכית, מבחינה דידקטית, למי אנחנו אמורים לענות ראשון, אנחנו צריכים להסתכל בתורה ולא באגדה. לא כפי שבעל האגדה בונה את האגדה בצורה כביכול אידיאלית, אלא איך שאת מסדרת את זה. ומבחינת התורה יש שעולים לא להם צריכים להיות הראשונים. עוד הערת אגב, ממש בסוגריים מרובעות, שלא קשורה לעניין, חברנו דוד שאל אותי לפני כמה שבועות מה אנחנו רוצים מהרשע. כולם באים בטענות אל הרשע, רשע מה הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? אומרים, אמרת לכם, לכם ולא לא, אילו היית שם, לא היה בסוגריים, לא היה אז שואלים המפרשים, ומה שדוד שאל, גם החכם אומר מילה דומה ללחם. הוא אומר, מה העדות והחוקים, החוקים והמשפטים, אשר ציווה השם אלוקינו, אתכם. אז למה הוא חכם והוא רשע? הלחם הזה גורם לנו למוק אותו מהשולחן, כביכול, עוד מעט נדבר על זה. ואת החכם אנחנו מחפשים, הוא הילד האידיאלי, הוא גם אומר, אשר ציווה אלוקינו אתכם. אז המפרשים אומרים, שאצל החכם האתכם בא לסחרת לגמרי. זה לא כמו הלחם של הרשע שרוצה את עצמו מן הכלל. העם שאומר אתכם, מה העדות והחוקים המשפטיים שרציבה השם אלוקינו אתכם, זה שאלה בן חכם. הוא אומר לאבא, אני צעיר, אני לא צוויתי בעדות חוקים והמשפטים. אתם צוויתם, אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, החכם שואל שאלה מדויקת. ואיך אני יודע שהוא מתכוון לדייק, והוא לא מתכוון להתקוף ולכפור, כמו הרשע? צריך להתבונן בכל מבנה השאלה שלו. א', הוא אומר, אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. הוא מייחס את הקדוש ברוך הוא אב, גם הוא רואה קשר לקדוש ברוך הוא. לא כמו הרשע שאומר, מה העבודה הזאת לכם? לא השם ולא אלוקינו. הוא זורק, זורק הכל, הוא מטריס. החכם אומר, מה החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? הוא מכניס את עצמו בכלל. זה הדבר הראשון. דבר שני, גם צורת השאלה שלו. העדות, החוקים, המשפטים, הוא מתייחס בצורה מכובדת למצוות, הוא מפרק אותם לפרטים. ואילו הרשע אומר באופן כללי, מה העבודה הזאת לכם? מה העבדות הזאת לכם? בלשון מזלזלת, בלשון בוטה. ואז גם הלכה שלו להתפרש בצורה כזאת של להוציא את עצמו מן הכלל. עוד הבדל, אומרים המפרשים, חכם שואל, מה העדות החוקים והמשפטים? ואילו אצל הרשע כתוב בתורה, והיה יאמרו עליכם בניכם. הוא אומר, הוא יודע, הרשע לא שואל שום דבר. יאמרו אליכם לכם מה העבודה הזאת לכם. הוא אומר, הוא מטריס, הוא קובע שזה הכל עבודה קשה. אז כן אנחנו אומרים, הלחם שלו בא להוציא את עצמו מן הכלל. אוקיי, זו הייתה סוגריים מרובעות. נחזור לעניין. אנחנו רוצים לדבר לגופו של אמר שהפרשה הזאת של פרשת ארבעת הבנים, היא פרשה דידקטית. היא פרשה שבה התורה נותנת לנו כלים איך לדבר עם הילדים. מה לענות על השאלות שלהם? ארבעה ילדים, לכל אחד יש את השאלות שלו, יש את הדברים שמפריעים לו, הנושאים שציעים לו בנושא של תורה ומצוות, בנושא הקשר לקדוש ברוך הוא. והתורה רומזת במצוות איך לענות לכל אחד מהילדים. אז אנחנו, כמו שאמרנו, אחרי שגיבשנו את הסדר, הראשון הוא הרשע, השני הוא השני יודע לשאול, השלישי הוא התם, גם אנחנו נלך בסדר הזה. נעבור את מה שהאגדה אומרת, לשון האגדה לפי הסדר. שאלה של הרשע. את התשובה שלו, שאלה השאלה, היא השאלה של השאלה לשאול, וננסה לראות איך עונים לכל אחד. מה התורה סוברת, מה התורה רוצה ללמד אותנו, איך לענות על ילד. נתחיל מובאה מספר אחד, רשע מה הוא אומר. זה ציטוט ראשון. רשע מה הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? מציג משהו, מה העבודה הזאת לכם? ואף הקט שיב, ואמור לו, בעבור זה, שם לי בצאת מצרים, לי ולא לו, כלומר לי ולא לך. אילו היה שם, לא היה נגאל. אנחנו צריכים לומר לו, אילו היית שם, אילו היית שואל שאלות כאלו במצרים, לא היית יוצא ממצרים. עדיין היית נשאר שם. זו השאלה וזו התשובה. והקטע הזה כולו, מתחילתו ועד סופו, לא מובן. מתחילתו ועד סופו, מצריך מחשבה, מצריך ביור. רשם מה הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? מה הוא שואל? מה מפריע לו? מה זאת אומרת מה העבודה הזאת לכם? מה בדיוק מפריע לו? הוא לא מאמין באלוקים? הוא לא מאמין במתן תורה? השאלה, מה אתם עושים כאן? מה אתם יושבים בלילה? מה זאת העבודה הזאת לכם? איזה עבודה מפריע לו? הוא לא רוצה ללכת לעבודה בבוקר? מה מפריע לו? מה זאת מהעבודה הזאת לכם? לא פחות מזה לא מובן, וזו השאלה הידלית. מה התשובה שאנחנו עונים לו? הוא זה עשה השם לי, לי ולא לא, אילו היה שם, לא היה נגל. בימים, בצעות, בגערות, ככה אנחנו נראות את השאלות של הילד. הילד בא לשולחן הסדר. הוא שואל משהו. בסדר, אז הוא עושה בחוצפה. הוא עושה קצת רסה. זה הסיפור שלו. הוא שואל משהו. אז פתרון, נסתום לו את הפה. אילו היית במצרים, פרוע היה סגר בחושך, ולא היינו פותחה את הדלת. היית נשאר שם. זה אמור להרגיע אותו? זה אמור לגרום לו לבוא לשנה הבאה לשולחן הסדר? זה אמור לגרום לו יותר להאמין? אנחנו פשוט מחפשים להתנער ממנו. רשעים נשארו במצרים בשלושת ימי החושך, שלושת ימי המילה, וגם אתה צריך למות. זה הרי לא יתרחם, אך האבא עונה לילד שלו. מה התשובה הזאת? אילו היה שם, לא היה נגאל. לכאורה יותר מאיום, יותר מהתרסה חוזרת. הוא התריס, אז אנחנו עונים לו חזרה בתוקף. עקד, שינה, מה אנחנו אומרים לו בעצם? אז הרבי אומר דבר יפה מאוד, הוא מסביר גם את השאלה שלו, הוא בעיקר את התשובה של הרשע. הרשע אומר, מה העבודה הזאת לכם? מפריעה לו העבדות, התחייבות של היהודי לקדוש ברוך הוא. התחייבות של יהודי לתורה והמצוות. הרשע הוא חכם, הוא בחור אוהב חיים. הוא יודע שביהדות יש דברים יפים מאוד. הטקס של ליל הסדר, זה טקס יפה, כל המשפחה יושבת יחד, המשפחה מתקבצת, קוראים יחד פרקי הלל, פרקי שיר, זה בהחלט אוכלים, שותים, זה בהחלט חגיגה יפה, זה בהחלט חגיגה משמחת. עם זה אין לו בעיה. הבעיה שלו זה עם העבדות, עם ההתחייבות, עם הבעיה הזאת. יהודי חויב לכל מה שהקדוש ברוך הוא יאמר לו. שלוש תפילות ביום, מה זה קשה, כל השיעורים האחרונים אנחנו מדברים על המצוות האלה, על טומאה וטהרה, על מאכלות אסורות, כל המצוות האלה הלא הגיוניות. הרשע לא מוכן לקבל את זה. מה העבודה הזאת לכם? למה אתם צריכים להתחייב לקדוש ברוך הוא? למה אתם צריכים להתחייב לתורה והמצוות? הוא מהיידיש את החלקים מחממים את הלב. רק שנייה, סליחה. ומה אנחנו עונים לו? אנחנו עונים לו תשובה. אנחנו לא גוערים בו. אנחנו לא סותמים לו את הפה. אנחנו עונים לו בצורה ברורה. אנחנו אומרים לו, אילו היית שם, לא היית ניגל. כלומר, בעבדות, לא היינו ניגלים ממצרים. בהתחייבות לקדוש ברוך הוא. בלי לקבל על העול של קדוש ברוך הוא, לא היינו זוכים לסוף לסיעת מצרים. תיום המצוות זה הדרך שלנו לקשר עם הבורא. זה הדרך שלנו לזכות לדוע שלו על כל צעד ושעל, לזכות להשגחה פרטית. ולכן אם במצרים חיים את המחלה שלך, לא חייב. לא רוצים לומר נעשה ונשמע. לא רוצים להיכנס, להפוך להיות העם של הקדוש ברוך הוא, לא היינו יוצאים משם. לא היינו זוכים לניסים המופלאים האלה שמעלה מדרך הטבע. נחשוב על זה רגע, בואו נכנס לסם ימים, ננסה להבין מה היה שם. מצרים הייתה ארץ סגורה ומסוגרת. מדינה עם מסך ברזל, שהיה אדם נכנס ולא, ואדם לא יצא. בשביל לקבל דוגמה לזה, אנחנו צריכים לזכור מה שלמדנו בפרשת יוסף, פרשת מצרים. האחים של יוסף הגיעו לאסוף אוכל במצרים. תוך רגע, יוסף מקבל, זה היה עוד לפני עידן המחשבים, אבל מיד יוסף מקבל דיווח, 10 גברים הגיעו ב10 כניסות של מצרים. 10 שערים. תוך רגע המשנה למלך היה מקבל סדר סודר, כמו שהייתה רוסיה לפני 20 שנה, שכל אחד שכנס וכל אחד שיצא היה רשום מדווח, והיו עוברים על כל רשימות והיו ממיינים. אם נכנסו כבר, אולי הם מרשים, אולי הם באו ביחד. ברוסיה יש עד היום מקומות שצריך לבוא להחתים. למחרת שנכנסת למדינה, אתה צריך לבוא להחתים. שאתה פה. אז זה היה סדר במצרים. לא היה אדם שנכנס ולא היה אדם שיצא. ובראש כל הפירמידה הזאת עמד אדם אחד, לא קואליציה, לא ממשלה של אילוצים קואליציוניים שכל אחד אומר את דעתו, פרעו, מלך מושל בכיפה, שמנהיג את המדינה ביד ברזל, עושה רק מה שהוא רוצה, לא עושה מה שהוא לא רוצה, הוא אומר אף אחד לא יצא מהמדינה הזאת. ועוד מכה, ועוד מכה, ועוד מכה, והוא מחזיק מעמד, והוא לא מאפשר לבני ישראל לעזוב את מצרים. והסוף, את הסוף אנחנו יודעים, מיליונים של עבדים עזבו את מצרים, ופרעו עומד מהצד, וכל העם שלו עומד מהצד, ואפילו כלב לא נובח. מיליונים של עבדים, אנחנו יכולים לתאר לעצמנו, אם לנו היה היום עם של עבדים, כמה היינו משתדלים לא לוותר עליהם. הם עובדים אותנו, הם עובדים זול, עובדים בחינם. ובפועל כל העם הזה, כל האומה הזאת, מיליונים של אנשים עוזבים את המדינה הטוטליטרית הזאת. איך זה יכול להיות? איך קורה תופעה כזאת? חלפו 3,000, כמעט 3,300 שנים. בוא נחשוב, מי נשאר מכל אותה תקופה? מי עדיין קיים? מכל אותם אימפריות שסבבו את ארץ ישראל? המצרים והחיטים והכנענים והאוגים והסיחונים והאמוריים וכל אלה שניסו לבלום אותנו. מי שישארו זה האומה הקטנה הזאת של מיליוני אנשים שיצאנו עם זנב בין הרגליים, חבורה של עבדים, והיום אנחנו קיימים וכולם לא קיימים. נחשוב רגע, 3,300 שנה אחר כך, שום דת, שום אידיאולוגיה, שום תורה לא נשארה מאותם ימים. שום קלף, שום עדות למה שהיה לא נשאר. אם לא התנך, שום עדות שהיה. והתורה היחידה שנשארה, בפסח הזה ישבו יהודים בכל העולם, מהמזרח עד המערב, מהצפון עד הדרום, ויאכלו את אותה מצה ואותו מרור שאכלו אבותינו לפני 3,300 שנה. איך אפשר להבין את זה? איך אפשר להסביר תופעות האלה? לפני 3,000 שנה היינו מעונים, מושפלים, עם מה שיצחו לגמור את המסורת של העם היהודי, ואחרי 3,000 שנה אנחנו קיימים וכולם לא קיימים. ולנו יש דת ותורה ומסורת מפוארת. וההסבר הוא רק אחד. העבדות. ההתחייבות הזאת שלנו לקדוש ברוך הוא. העובדה שביציאת מצרים אמר מעשה ונשמע, והפך בחסדו של הקדוש ברוך הוא. צד שני העניין יותר מהגדר הזה של טבע, מהגדר הזה של אנשים, כמו כל העמים, שיש עם אחד יותר חזק ועם אחד יותר חלש ואימפריה יותר חזקה ודברים מתגלגלים, פעם האימפריה הזו חלשה. אנחנו יצאנו מהסטטוס הזה והפכנו לעמו של הקדוש ברוך הוא, עבדי הם, כמו שנאמר בפרשת בהר, לא עבדים לעבדים, ואף אחד לא יכול לשעבד ולשלוט ולשלוט בגורל שלנו. מסופר ש הקדוש ברוך הוא בא למשה רבינו ואמר לו, אני הולך להוציא את העם ממצרים. אז משה רבינו היה מוטרד, הוא לא רצה ללכת לשם. הקדוש ברוך הוא אמר לו, גלה אליו בסנה ואמר לו, לך להוציא את העם ממצרים. ומשה לא רצה ללכת, היו לו כל מיני סיבות לא ללכת. אף אחד לא יקבל אותו, הוא מנהם, פרעה לא יקבל אליו, בני ישראל יזלזלו בו. והייתה לו עוד טענה שמאוד מאוד הפריע לו. איזה זכות ייצאו בני ישראל ממצרים? מה יעמוד להם? מה פתאום שיקרו ניסים כאלו? ככה הוא שואל את הקדוש ברוך הוא. אומר לקדוש ברוך הוא בצורה ברורה, אני לא מאמין שמישהו יכול לצאת מהמדינה הזאת. אם נקרא כאן כאלו ניסים, כאלו דברים למעלה מדרך הטבע. עונה לו הקדוש ברוך הוא, רש"י מביא את זה שם בפרשת שמות, יש לי סיבה טובה להוציא אותם ממצרים. בהוציאך את העם הזה ממצרים, תעדון את האלוקים על ההר הזה. אני מוציא אותם ממצרים, כי תוך 3 חודשים הם יקבלו את התורה. אני מוציא אותם ממצרים כשהם יהפכו להיות העם שלי. הם יהפכו את המייעדים של הבורא בעולם, המייעדים של דת משה, של דת השם בעולם, בשביל זה אני עושה אותם, בשביל זה אני עושה את כל הניסים האלה. וזה הסיבה שמייעד אותנו, זה מה שגורמת שאנחנו קיימים שנה ועוד שנה, ועוד כל הצרות וכל ההפרעות, אבל סוף אנחנו קיימים. אחרים בלי הצרות לא קיימים. מוכרח להיות שיש פה איזו יד מכוונת, וזה רק העבדות הזאת שמחזיקה אותנו עוד דור ועוד דור. ומעניין, וזה לא רק ברמה הכללית, ברמה הלאומית, שעם ישראל קיים עוד דור ועוד דור בזכות העבדות, אלא זה גם נוגע בסטטוס האישי, כל אחד. כל אחד מאיתנו מאז יציאת מצרים הפך להיות בן חורין, הפך להיות משהו אחר. התורה אומרת, למשל, יש רשימה שלמה של מחייבים, שהתורה אומרת שיהודי לא יהפוך לעבד. יהודי מוכר את עצמו לעבדות, אז אנחנו לומדים פרשת משפטים אחרי התורה, ולא יותר. לא באופן קבוע. אי אפשר לשלוט ביהודי כלים עולם. למה? יוזן זו ששמע בהר סיני, עבדי הם. אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, ולא עבדים של אף אחד אחר. לא של גוי, לא של יותר, ולא של אמן, ולא של פרעה, וגם לא של אדם. אנחנו לא יכולים להיות עבד של אף אחד אחר. אפילו להיות בחסדו של הקדוש ברוך הוא. אחר כך נאמר בפרשת בהר, שאם פגע יובל בתוך 6 שנים, אז גם כן, יהודי לא יכול לצאת משם. יהודי, אז היהודי זה חירות. למה? שוב פעם אותו רעיון. עבדי הם לא עבדים לעבדים. אף אחד לא יכול לשלוט יהודי, אף אחד לא יכול לקבוע לו, אף אחד לא יכול לשלוט בו שליטת עולם. אני רוצה לספר, שי, רק אחת, לספר בהקשר הזה סיפור מאוד מאוד מיוחד, מרה מספרת, סיפור שבצורה, במען אחד, אבל הוא ממחיש את הרעיון הזה. מרה מספרת על רבי יוחנן בן זכאי, שהחורבן, הוא הולך עם חבורת התלמידים שלו בירושלים. הם מטיילים, רואים את ההריסות. פתאום הם רואים נערה צעירה שקטת צהורים מבין גללי בהמה, מבין צועת בהמות, שם אוספת צהורים, הכי מחריד שיכול להיות, אין לה מה לאכול, והיא אוספת צהורים מתוך צועה של בהמות. כן, כן, הם מתקרבים אליה, והיא אומרת, ניגשת רבי יוחנן בן זכאי ואומרת לו, רבי פרנסני, רבי תן לי פרנסה, תן לי אוכל. מסתכל עליה והיא נראית מוכרת לו, והיא אומרת לו, והוא שואל אותה, בת מי את? מאיפה את ביתי? בת ש... מי אבא שלך? היא עונה לו תשובה שרבי יוחנן בן זכאי כמעט התעלף שהוא שמע אותה. היא עונה לו, בת נקדימון בגוריון אני. אני ביתו של נקדימון בגוריון. נקדימון בן גוריון היה גדול השירי שלהם. הוא החזיר את כל בן של ירושלים. כתוב שלפני החורבן הוא ועוד שני מכירים, כלבה סבוע ועוד אחד, היו יכולים להחזיק כל יהודי ירושלים במשך. היה להם אחרי מזון, גרי מזון, שיכולים להחזיק כל אנשי ירושלים במשך 10 שנה. ועכשיו אחרי החורבן, הבת שלו מלקטת שעורים מבין צועת בהמות. אין לה עד כדי כך מה לאכול. אז הוא נדהם, הוא שואל אותה, איפה הכסף של אבא שלך? איפה כל הרכוש של ההורים שלך? אז היא נחת ואומרת לו, רבי, ירושלים, גם מלך ממון חסר. אתה רוצה למלוח את הממון, אתה רוצה להעשיר את הממון, תחשב ממנו, תן ממנו לצדקה. תפסיד ממנו, תן אותו לצדקה. ואבא שלו יגדר במצוות צדקה. אז הוא איבד את הכסף. אז רבי יוחנן בן זכאי לא מרפא. הוא אומר, והכסף של חמיך איפה הוא? אבא של בעלך, הוא גם היה עשיר גדול. רבי יוחנן בן זכאי אומר, אני זוכר שראיתי את הכתה שלה. הוא כנראה הוזמן לסדר לקידושין. היא הייתה הבת של הקדימון בן גוריון, אז הם בוודאי הזמינו את הרב הראשי, רבי יוחנן בן זכאי לסדר קידושין. בכתובה שלה, אבא שלה התחייב על מיליון דינרי זהב. ואמרתי, איך היא התגלגלה, איך גלגל חוזר בעולם? אז הוא אומר, והכסף של חמיך, איכן הלך? אז היא אומרת, חמי השקיע את הכסף אצל אבא שלי. וגם זה, כשאבא שלי איבד את הכסף, גם חמי איבד את הכסף. ונשארתי ככה יתומה בלי שום דבר. אומר רבי יוחנן בן זכאי, תראו, אשריכם ישראל. בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אין אומה ולשון יכולה לגעת בהם. אבל כשאין עושים רצונו של מקום, הם נופלים ביד אומה שפלה, ולא סתם ביד אומה שפלה, אלא ביד בהמה של אומה שפלה. הם נזקקים ללקט שעורים מערפת הבהמות. אז זה בדיוק שני הצדדים שאנחנו צריכים להסביר לרשע, לבן הזה. הוא לא רשע, הוא בן יקר, הוא אחד מהבנים שיושבים בשולחן הסדר, שהוא בא בטענות ואומר, מה אני צריך את ההתחייבות הזאת? מה אני צריך את העול הזה? אנחנו צריכים לומר לו, העול הוא לא חובה, הוא זכות. הוא על כל פנים יותר זכות מחובה. העול הזה הוציא אותנו ממשפחת העמים, והפך אותנו לידועים למעלה מדרך הטבע. יש משפט שהגמרא והמדרש מביאים אותו, שהעולם אומר, ככה הגמרא אומרת, העולם אומר, עבד מלך מלך. העבד של המלך הוא גם מלך. ראש סגל הבית לבן הוא חשוב כמעט כמו הנשיא. במובנים מסוימים הוא חשוב יותר מהנשיא. חשוב יותר מהנשיא, סליחה. עם שהוא עבד של מלך, שהוא חשוב מלך, שהוא קשור לבורא, הוא גם מלך. הוא נהנה מחסינות מיוחדת שאין אותה כל העמים. אני אסיים את הפרק למשל נפלא שהרבי בעצמו הביא פעם. בשנת תשכ"ט, 1969, נחתה החללית האמריקאית על הירח. ומשם מהחללית ירד האסטרונאוט ארמסטרונג, והוא יושב שם עם האוזניות, ומקבל כל הזמן פקודות מלמטה, תעשה בדיקה כזאת, בדיקה כזאת. אמר הרבי, נתאר לעצמנו, ככה הרבי, נתאר לעצמנו, שבשלב מסוים נתאר לאסטרונאוט הזה. הוא כל הזמן מקבל פקודות, תעשה בדיקה כזאת, תבדוק את החול, תבדוק את האוויר, תבדוק את החמצן, נמאס לו. הוא לוקח את האוזניות, מטיח אותם בקרקע, אני רוצה חופש. באתי לתפוס חלל, לתפוס ירח, אין לי כוח לכל הפקודות. וככה הוא חצי שעה אף שם מלמעלה למטה ונח. חצי שעה הוא מתגעגע לחברים שלו מתחנת השיגור, אז הוא לובש אוזניות על האוזניים, והוא מגלה שכשהוא הוריד אותם וחבט אותם ברצפה, הם נפגעו. לא עובדות. והתנתק הקשר עם הקרקע. הוא לא מקבל מהם פקודות, הוא לא שומע שום דבר. באותו רגע, אין אדם מומלל ממנו. הוא לא יכול לנוע, הוא לא יכול לעשות שום דבר. כי בכל הכיוונים יש מצלמות, ואת המתחנת השיגור, אומרים לו מה לעשות. ומי מדבר שהוא לא יכול לחזור חזרה לקרקע? איך הוא ינחת חזרה? אם אין לו קשר, אנחנו עדיין זוכרים את הסיפור עם אילן רמון, כמה שהנחיתה היא מסובכת, כמה שהחזרה לאטמוספירה היא מסובכת, והוא צריך לעשות את זה לבד, בלי קשר עם הקרקע, זה לא אפשרי. הוא נידון למאסר עולם כאן על החלל, כאן ואז אחרי שעות שהוא ככה מנסה להפעיל את האוזניה מכאן לשם, הוא מצליח להחזיר אותה לחיים. הוא מצליח לחדש את הקשר עם הקרקע, והוא אומר בהתרגשות, נאסה נאסה כאן אילר מסתור, הוא מחדש איתם את הקשר. מאותו רגע פקודות שהוא יקבל מהם מלמטה, תעשה כך ותעשה כך, הם ישמעו באוזניו כמו הדבר הנפלא ביותר שיש בעולם. הם סוד הקיום שלו, חיים שלו. זה לא דבר, זה לא עול, זה לא עונש. להפך, זה הסיכוי להתקיים, זה הסיכוי לחזור למטה. אומר הרבי, זה הרעיון שלה. אנחנו, זה רק במאופך, אנחנו נמצאים למטה ומקבלים פקודות מלמעלה. הפקודות האלה הם סוד הקיום של עם ישראל. הם הסיבה שאנחנו עדיין כאן, שיצאנו ממצרים, ואחרי 3,300 שנה אנחנו עדיין קיימים. חיים, וברוך השם, גדלים ומתרבים, רק בגלל הצעה הזאת. עבד מלך, מלך. אנחנו עוברים מהבן הרשע, אמרנו שהבן הרשע, הוא שואל, הוא לא רוצה להתחייב, הוא לא מביא למה להתחייב, אנחנו עונים לו, התחייבות היא החמאה, היא הזכות שזיקה אותנו פה שנה אחרי שנה. אחר כך הבן הבא הוא הבן שאינו יודע לשאול. מבחינה מסוימת זה אולי הבן הכי מציק, הכי מדאיג, הבן שלא שואל שום דבר. יושב בשולחן החדר, והוא אדיש, הוא רק מחכה שכל זה אומר. שהוא יוכל כבר ללכת לשחק עם החברים שלו בחוץ, שהוא יוכל ללכת לספור את האגוזים שהוא קיבל מאבא שלו בסדר. לא אומר אותו כלום, אבל הוא לא שואל. וזה ילד שמאוד מאוד מלחיץ את האבא. כי הוא לא יודע מה, במובן מסוים זה יותר אפילו מדאיג ומלחיץ מהרשע. והאבא לא היה מה לעשות לדבר איתו. ועשינו אותו לאבא מילים. א', הרמז הראשון שכתוב בהגדה, לא יודע לשאול, אומרת ההגדה, פתח. בעצם התורה עצמה אומרת, וילדת לבנך. אם הוא לא שואל, אתה צריך לעורר. אתה צריך לגרום לו לעניין. למרות שבמובן הראשון אבא מקבל ברכיים. כל אבא בשבת, לפחות האבות הצעירים שבינינו, מצפה שהילד יבוא ויספר מה הוא למד מעצמו. ואם הילד לא מספר כלום, אז האבא מתייאש ונשבר. באה התורה ומטילה על האבא הזה משימה. והגדת לבנך. את פתח לו. אתה צריך לפתוח ולסקרן אותו. אבל איך? מה אני אומר לו? הוא לא שואל כלום. אני לא יודע איך לגעת בו. לגעת בלב שלו. אומר הרבי שהתורה נקרא את הלשון של התורה ושאינו יודע לשאול את פתח לו זה ההגדה שנשאר בתורה וידעת לבנך למור ועבור לעשה בית ממצרים יש פה דבר מעניין הלשון של התורה לזה ועבור זה עשה השני ככה בלד לי ביתי ממצרים הוא ראשון הכוח הוא עשה לי אצל הבן התם, על השום, נקרא את זה במובן שלוש, שלחה בן התם אחר למה הזאת, ואמרת אליו, בכל יד עושה השם ממצרים. למה אצל הבן התם התורה אומרת, תאמר לו שהוציאנו השם ממצרים? בלשון רבים, הוציא עם ישראל, הוציא את כולנו ממצרים. ולבן שאינו יודע לשאול אומר את התורה, בעבור זה את השם לי, ביתי ממצרים. תדבר על עצמך, אל תדבר על כל עם ישראל. מה עומד מאחורי חילוק הלשונות הזה? אצל הבן שאני יודע לשאול, בעבור זה עשי בצייתי ובין שהעם ציינו השם. הקדוש ברוך הוא הוציא את כל עם ישראל ממצרים. יש פה חילוק לשון מאוד מעניין ואומר הרבי, יש כלי דידקטי קטן, איך לדבר עם ילד שלא שואל. איך להתמודד עם ביקור. תדבר אליו בגוף ראשון. תספר לך. מה יציאת מצרים לך. מה יציאת מצרים אומר לו, בחיים האישיים שלו? אל תדבר ברמה, אתה יודע, הילד, לפני 3,000, הילד הזה, בלילה הזה, עם ישראל כולו יוצא מצרים וקרו ניסים. זה לא מעניין אותו. אין לו, הוא לא ילד עם שאיפות גדלות, הוא לא חברתית מפותחת, אין אותו מה שקרה עם כל עם ישראל, הוא אוהב שקר, רוצה לשבת ליד המחשב ולשחק. הדרך היחידה לעורר אותו, להוציא אותו מהאדישות, זה לדבר אליו בגוף ראשון. יוצא בערב הזה ממצרים. אתה יוצא בערב הזה ממצרים. מה הכוונה? לקחת את הרעיונות הגדולים של יציאת מצרים ולפרש אותם בעולם שלו. לקחת אותם בחיים שלו, להביא לו מה קורה את מצרים. איך היא משפיעה על החיים שלו? ובעניין הזה אנחנו יכולים לקחת דוגמה נפלאה מהרבי בעצמו. הרבי אמר כמה פעמים בשנה, עורך את הילדים. הוא היה עומד ומדבר לילדים. החזה מאוד נכון. הרבי עומד, לפניו עומדים אלפי ילדים, והוא מדבר בפרש איך לומר, ילדותית. מזכירה הילדות, מסגבים רעיונות בצורה פשטנית שילדים יכולים להבין. ערכו מזה שני ספרים של הרבי מדבר לילדי ישראל. הלכתי לספרים האלה לקחת כמה רעיונות על פסח, שהרבי קיים את ההוראה הזאת, ועבור זה עשה לי בצייתי. הוא מדבר על יציאת מצרים, דבר שקורה בחיים כל יום בשנת תשע"א. לא משהו שקרה לכל עם ישראל לפני 3,000 שנה. למשל על יציאת מצרים. הרבי עומד לפני ציבור של ילדים ואומר להם, כל ילד, יש משימות שהוא צריך למלא. ההורים אומרים לו למלא משימות, המורה אומר לו למלא משימות, המנהל אומר לו למלא משימות, גם הוא בעצמו רוצה לכבוד משימים. אבל יש לו יצר רע קטן בתוך הלב שמפריע לו, שאומר לו אל תעשה, לך לשחק, אל תשמע בכל ההורים. אומר הרבי, היצר זה מצרים. היצר שמפריע, שמפריע להתקדם, שמפריע לעשות, זה מצרים. ויציאת מצרים זה ההתגברות על היצר. יציאת מצרים זה הבחייה של היצר, זה הקיום של המשימות שמוטלות עליך. זה נראה בעבור זה עשה השם לי. בצייתי ממצרים. תסביר לו שיציאת מצרים זה משהו, זה ערך ממשי, זה ערך של נוכחות בחיים שלו. עוד דוגמה, אפילו יותר בולטת לעניין הזה. הרבי מדבר על חג החירות. הרבי מסביר לילדים מה זה חירות, איך הוא יסביר את הערך הנזכר בזה לילדים. אז הרבי אומר, בערב פסח כל אחד חש חירות. כל מה שהוא רוצה הוא מקבל, כך הרבי אומר לילדים. הוא מקבל נעליים חדשות, הוא מקבל חליפה חדשה, הוא מקבל חולצה חדשה. ההורים קונים לו מתנה לפני פסח, וההורים שלא הספיקו לקנות מתנה, אתם אולי קונים בליל הסדר אחרי שהוא אמר יפה את ארבעת הקושיות. אז הילד חש משהו מיוחד, חש חירות, חש שהלב פתוח, יש איזה יום מיוחד. אומר הרבי, כל ילד צריך להרגיש שזה הקדוש ברוך הוא, שבלילה הזה אבינו שבשמיים, הקדוש ברוך הוא ליבו פתוח לבקשות של כל אחד. וזה זמן לבקש, זמן שילדים יכולים לבקש ממנו כל מה שהם צריכים, את כל מה שהם רוצים כל השנה ולא מקבלים. הרבי לוקח רעיונות נשגבים ומפשט אותם ומביא אותם בחיים של כל אחד. אז זה הרעיון הזה שלה, שאינו יודע לשאול, את פתח לו, אתה צריך לגרות אותו, אתה צריך לדבר עליו, אתה צריך לעורר אותו. איך לעורר אותו? לזה שתסביר לו שיציאת מצרים זה דבר ממשי. זה דבר שמשנה את החיים שלו, שמשפיע על החיים שלו. ועוד רמז אחד שהרבי מוצא בעניין הזה של הבן התם. אמרנו, דיברנו על הרשע, דיברנו על שלא יודע לשאול, ויש עוד בן אחד, יש עוד בן תם. כאן הרבי אומר רעיון שהוא מיוחד ונשגב מכולם. הלשון אצל הבן הרשע, אצל הבן התם, הוא גם כן לשון מאוד מעניינת. שוב התורה זורקת איזה רמז, זורקת לעצם. וכי שלחה מחר למזות, ואמרת אליו, ואור זה כי יד הוציאה לכם ישראל את עבדים. ואומרה שיש מחר שהוא עכשיו, את אומרת לשון מאוד מוזרה. וכי שלחה מחר למור מזות. למה שהוא ישאל מחר? למה שהוא לא ישאל היום? למה דווקא אצל הבן התם, הרבה בוחרת בלשון כזו מעניינת, וכי שלחה בנך מחר למור מזות? הוא עלול לשאול כבר היום. למה הוא צריך לשאול מחר? וכי שאל שהוא טיפש, אז הוא ישאל רק מחר ולא היום. מה העניין הזה של המחר? אומר הרבי, רעיון מיוחד ש... פותר הרבה הרבה מהדאגות והטיפולים שלנו והורים. וכי שלח בנך מחר למור מה זאת. התורה מסבירה כאן למה הוא שואל. הוא שואל, הוא שייך למחר. הוא שייך לדור המחר. הוא לא שייך להיום. זה שאלה הכל ברור ולא יש שאלות, כי הוא שייך לדור אחר מהדור שלך. בדור שאתה גדלת בו, אז היו צריכים להילחם על יהדות, להילחם על קיום תורה ומצוות. הכל בא בקושי, אז הסברת. והוא כבר שייך לדור שהוא בארץ ישראל. הכל בא לו בקלות, שהקשר לעם היהודי מובן אליו, ולכן הוא שואל מה זאת. הידע שלו הוא קטן, הוא לא מבין מה הצורך בזה. הוא לא יודע יותר מדי. דור המחר, זה מה שעושה את ההבדל בינך לבינו. אפשרות אחת, בגלל שהוא גדל בארץ ישראל, אפשרות אחרת שהוא פשוט ילד שכבר מחפש דברים אחרים ממה שאתה חיפשת. חשב, יש לו פייסבוק ויש לו אינטרנט, וכבר לא מעניין אותו דברים שעניינו אותך. אומר התורה, לכן הוא שואל, אתה אבא, יושב אל הסדר ואתה דואג, אתה מתוסה, למה הוא שואל? מחר. כי הוא שייך לדור אחר משלך, ולכן הוא שואל שאלות. וגם כך אתה צריך לעשות דרך לאתגר אותו, למצוא דרך לאתגר אותו. למצוא דרך למשוך אותו, למרות שהוא נער, והוא עסוק ברעיונות אחרים ובדברים אחרים ובמשימות אחרות. מה לענות לו? איך נענה לילד ששייך לדור המחר שעסוק בעניינים אחרים? אז גם כאן אפשר לקחת רעיונות מהרבי בעצמו. יש דברים מאוד מעניינים. בשנת תש"מ הרבי הגיע עם רעיון נועז. הרבי רצה לדרבן ילדים לקיים תורה ומצוות וחיות בעידור, אפילו אצל ילדים חרדים גם כן אפשר לקיים, ואפשר לקיים, אפשר לעשות יותר. אז הרבי הקים ארגון שנקרא צבאות השם, וגם זה ארגון שקשור, מילים שקשורות לפסח, זה נאמר לגבי יציאת מצרים. צבאות השם. רבי בא ואמר שילדי ישראל הם צבא. כל ילד שמקיים מצוות, כל ילד הוא חייל שאמור לנצח את היצר. האויב זה היצר הרע שמפריע לקיים מצוות, וכל ילד הוא חייל שאמור להילחם ביצר. וילד שמקיים מצוות, אמר הרבי, הוא מתקדם מתקדם בדרגות, כל מצווה שהוא מתקדם מדרגה לדרגה, והוא נעשה סגל וסרן ומפקד, וכך הוא מתקדם בסולם הדרגות של צבאות השם. ודרך הרעיונות האלו שמעניין ילדים, הרבי הלך וחיבר ועניין ילדים תורה ומצוות. זה הרעיון של המחר. את הערכים האלו שמעניינים ילדים ודרכם לחבר אותם. לבוא ולומר לילד שאתה כובש את היצר, אתה גיבור, אתה חייל, אתה מתקדם בסולם הדרגות, דרך הרעיונות האלו לדבר אליו. אל תבוא אליו מהמקום שלך, אבא. תנסה להסביר לו, למה אתה לא מבין, זה כל כך חשוב לקיים מצוות. מה שאתה מבין, לא מדבר אליו, כי הוא שייך לדור אחר. אתה מוכרח למצוא רעיונות שידברו אליו כאחד ששייך לדור המחר. אני אסיים את הרעיון הזה עם, רק שנייה, דוגמה בוטה ממש, שלא לבין, שקרה עם הרבי, שבו הרבי לצורה הכי קיצית, וקיים את ההוראה הזאת של ישלחה בנך מחר. דיבר לילדים ששייכים לדור המחר, ומהדוגמה הזאת נוכל לקחת כל אחד דוגמה לעצמנו. מספרים שבשנים הראשונות לנשיאות של הרבי, אז נכנס אליו יהודי, שבא מרוסיה או מפולניה, מלפני המלחמה, גליציה, גר באמריקה כמו העלייה הגדולה שהייתה אז בתקופת המלחמה, והביא את הנכד שלו. אותו היה יהודי חרדי, דיבר יידיש, דיבר עם הרבי ביחידות, והנכד שלו היה בר מצווה. והנכד הוא כבר ילד שגדל באמריקה, שכבר לא מעניין כל הגלותיות במרכאות של הסבא. הקשר שלו לתורה ומצוות, זה כבר לא עניין את הילד, אותו עניין מה שמעניין ילדים אמריקאים. עניין אותו ספורט ובייסבול וכל הדברים האחרים מעניינו אותו. והוא בא ליחידות בר מצווה, והרבי מדבר עם הסבא ומדבר, והילד ככה לא מוצא את עצמו. בסוף היחידות, הרבי פונה אל הילד. כמו ילד אמריקאי טיפוסי, האבא שלו כבר כנראה היה לא חרדי, הסבא היה חרדי, והאבא כבר כנראה היה לא חרדי. והרבי שואל את הילד, מה אתה אוהב לשחק? זאת אומרת, אני אוהב לשחק בייסבול. רבי שואל אותו, איפה אתה משחק בייסבול? הוא אומר, אני משחק בבית הספר. רבי שואל אותו, אתה הולך גם לראות משחקים של קבוצות? הוא אומר, כן. רבי שואל אותו, למה? למה לא מספיק לך משחקים בבית ספר? באמריקה יש תחרות, בין קולג'ים וזה, למה לא מספיק התחרות בבתי הספר? אז הוא ככה מגחק וחיוך, כאילו, מה הרבי הזה מבין? והוא אומר, רבי, שם זה המשחק האמיתי. אצלנו בבית ספר זה רק אימון. שם, על המגרש, אצל הקבוצות הגדולות, זה המשחק האמיתי. ואז הרבי שואל אותו, תאמר לי, כשאתה הולך למשחקים האמיתיים, מי מנצח? אז הוא שוב מגחך ואומר לרבי, מה זאת אומרת, מי שמנצח? מי שמשחק יותר טוב, הוא מנצח. אין קבוצה שתמיד מנצחת. אז הרבי אומר לו, תשמע, אתה נעשה עכשיו בר מצווה. אני רוצה שתזכור את המסר הזה, את מה שאתה סיפרת לי. אתה, הלב שלך, אומר לו הרבי, הוא כמו מגרש בייסבול. על המגרש הזה עומדים שני סרטים, היצר הטוב מצד אחד והיצר הרע מצד אחר, וכל אחד מנסה למשוך אותך לצד שלו. הטור מנסה למשוך אותך, היצר הטוב מנסה למשוך אותך למינה, והיצר הרע מנסה למשוך אותך שמאלה. ואתה אומר לו הרבי, אמור לזכור שמי שמשחק יותר טוב הוא מנצח. אין אדם שנולד להיות טוב הוא אדם שנולד להיות רע. מי שמשחק יותר טוב, מי שמחובר יותר ליצר הטוב, הוא ינצח, ומי שמחובר יותר ליצר הרע, אז שלום, הוא ינצח. אז הרבי לקח רעיון של מחר, רעיון ששייך בכלל, עכשיו רגע על הסיטואציה, עומד הרבי מלובביץ', רבי, ומסביר לי ילד קטן רעיונות מבייסבול, אבל זה שהתורה מצווה אותנו, אם הילד שייך לדור אחר והוא לא מבין את מה שאתה מדבר אליו, אתה מוכרח לרדת אליו, אתה מוכרח לפשוט את המדים של האבא, את המדים של המבוגר שהכל מובן לו, ולרדת אליו ולנסות לדבר אליו בשפה שמובנת לו, כדי שבסיום הערב הזה של ליל הסדר, קצת יותר על יציאת מצרים, הוא יהיה מחובר קצת יותר אל התורה, אל המצוות, אל היהדות, שיהיה מחובר יותר אל עם ישראל. Okay.